ברוכים הבאים לעוד שידור, עוד שיעור של שידורי קשת, כל שידורי תורה, השידורים התורניים של ישיבת הר עציון. השיעור היום, יום שלישי, הוא שיעור בסדרת שיעורים על תורת הרב קוק, בהינתן על ידי הרב הלל רחמני.
רציתי היום להצביע על קשר מעניין שיש לרב קוק עם דמותו של רבי עקיבא. הרב קוק מזכיר בכמה מהקטעים שלו את רבי עקיבא ובהקשרים שונים, ויכול להיות מאוד מעניין בשבילנו לבחון את האמירות האלה של הרב קוק ולראות דרך הצגת הדמות של רבי עקיבא את הכיוונים ואת ההדגשות שכל כך חשובים לרב קוק. קטע מפורסם מאוד הוא ההקדמה של רב קוק לשיר השירים. הקטע הזה נכתב בתוך כדי טיול שרב קוק טייל והתחיל לשפוע דברים על שיר השירים, ומיד ביקש שיתנו לו עת ועיפרון עת, והוא ישב על סלע וישב וכתב את זה ממש כנביאה. הקטע הזה מופיע בחלק הראשון, בהתחלה של החלק השני של עולת ראייה של כרך בית, וההקדמה הזאת ידועה בדרך כלל בהקשר של לספרות. והמשפט החשוב של הרב קוק שהספרות, הציור והחיתוב עומדים להוציא אל הפועל את כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית. המשפט הזה בעצם אומר שתפקיד האומנות זה לגלות את כל מה שקיים בנפש האנושית. אנחנו שומעים מפה את הצליל הכל כך חיובי כלפי הסוגים השונים של האומנות, ובהמשך רב קוק אומר שיש גם סכנה באומנות פתוחה לחלוטין, אלא ולכן צריך שהאדם יהיה זהיר בגילויים האלה של מכמני הנפש, הדברים הנמצאים, כי בתוך נפשו של האדם כידוע אין רק דברים נחמדים אלא גם דברים בעייתיים. ולכן הוא מסכם במשפט שהפך להיות משפט ידוע, רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. זאת אומרת, האנשים שתוכם נקי באמת ומקודש הם אלה שיכולים להרשות לעצמם את הנביאה החופשית הזאת, את ההשתפכות הפנימית הספונטנית ללא עכבות. הדבר הזה מזכיר לנו דברים שכבר דנו בהם, שהרב קוק שואף לטבעיות המקודשת, לאותו שלב שבו האדם והעולם יחיו בצורה טבעית, אבל הטבעיות הזאת תהיה נעלה, נשגבה, מקודשת, חיובית, הרמונית ומתקנת. אבל כמה וכמה פעמים מזהיר הרב קוק לא להתבלבל ולא לחשוב שהטבע שאנחנו פוגשים אותו כיום בתוכנו ובעולם הגיע כבר לשלב הזה, ואנחנו צריכים עוד לעשות עיבוד רב ותיקון של הטבע על מנת לכונן בנו את היסוד הזה, לגלות את הצד הגבוה שבעולם הטבעי. לכן האומנות היא המקום שבו יש את ההשתפכות הטבעית וזה גדלותה, והרב קוק לכן אומר צריך לאפשר אותה, לתת לה את המקום, את הביטוי, אבל כמובן אחרי ההכנה הראויה של האדם, של המשורר, של הסופר והמצייר, המפסל וכן הלאה. בהמשך הרב קוק בהקדמה לשיר השירים אומר טענה מאוד פשוטה וברורה, שהתנ"ך שלנו ראוי היה לו שיהיה בו שיר שכולו מלא אהבה וערגה לאלוקים, שכנסת ישראל פונה לקדוש ברוך הוא בשיר אהבה גבוה ונשגב, וזה בדיוק מה שעושה שיר השירים, שהוא בעצם שיר אהבה גבוה שבין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. את ההקדמה הזאת פותח הרב קוק במשפט של רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. ובכן, האמירה הזאת על שיר השירים שהוא קודש קודשים בעצם נאמרת על ידי רבי עקיבא ולוקחת אותנו למקומות שכבר קצת דיברנו עליהם, על המדרגה הגבוהה הזאת, על הקודש קודשים, שזאת מדרגה שהיא מקדשת את המציאות, שהיא יכולה לחוש את הקדושה בטבע ובחיים, ולא צריכה לנהל מאבק איתם. אני חוזר על דברים שכבר אמרנו, שבעצם לפי התפיסה של הרב קוק יש לנו שתי מדרגות של יחסים בין הקודש לבין החול, ובין התורה והחיים, איך שנתאר את זה. המבנה הראשון הוא מבנה של יחס, קשר שיש בו ניגודיות, מאבק. דיברנו בזמנו על השלושה כוחות המתאבקים במחננו, והזכרנו את הקודש הרגיל, את הדת במובן הרגיל. כאן יש אימות, לפעמים אולי רק הסתייגות, לפעמים אימות, בין הקודש לבין החול, בין הקדושה וחיי הטבע והחיים. ומדרגת קודש קודשים היא המדרגה של קדושה פנימית שמכילה וקושרת את העולמות השונים. זה בעצם מה שרומז לנו רבי עקיבא, שכל הכתובים קודש, כי הם מבטאים את העולם הערכי, הפנימי, הרוחני, הגבוה, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים, באשר הוא מצליח לקשור אותנו לעולם הקדושה, יחד עם העולם הטבעי, יחד עם התיאורים של אהבה שבין איש ואישה, תיאורים שיש בהם תיאורי רוח, תיאורי נפש ותיאורי גוף כאחד. אבל את הדברים האלה אומר הרב קוק דרך דמותו של רבי עקיבא. ורב קוק חשוב לו להציג דרך הצגת הדמות של רבי עקיבא את החשיבות של המשפט שאומר רבי עקיבא. הביקורת שיש לאנשים על רבי עקיבא, כלומר חוסר ההבנה שלהם את דמותו הענקית של רבי עקיבא, היא זאת שדומה לחוסר ההבנה שלהם את שיר השירים. וכותב כאן הרב קוק שהיחס של האנשים האלה אל רבי עקיבא הוא רק כרואה בעל לב רגש שאהב את בת כלב בסבוע. כלומר, הם לא רואים ברבי עקיבא אלא איזה אדם שחי את החיים הקטנים, הרגילים, הפשוטים. אומר הרב קוק, מי שרואה ברבי עקיבא רק את הצד הזה, לא יוכל להבין את האמירה ששיר השירים הוא קודש קודשים. מכיוון שהוא יראה את הערכה של רבי עקיבא לשיר השירים רק במישור של אהבה בין האיש והאישה, המישור הפרטי. אומר הרב קוק, אבל באמת הדמות של רבי עקיבא היא דמות אחרת לחלוטין. באמת יש לפנינו דמות ענקית שמאחדת בתוכה עולמות ובצורה הרמונית. והוא כותב שמצד אחד רבי עקיבא ידע להעריך את האהבה הפרטית הטבעית בערכה הטהור. כלומר, רבי עקיבא יש לו את מערכת הקשרים של אהבה בינו לבין רחל אשתו. אבל הוא מוסיף, והיו לו האהבה הטהורה הטבעית, והאהבה הלאומית הנאורה, והאהבה האלוקית הקדושה ומלאת הוד, ארוחות במערכה. כמגדל דוד בנוי לתלפיות. כאן הרב קוק מציין את מוטיבים השונים שמתאחדים בדמותו של רבי עקיבא. האהבה שלו לאשתו, האהבה הלאומית הנאורה, שאנחנו יודעים את התגייסותו לטובת המאבק הלאומי של עם ישראל, שתכף נדבר על זה, והאהבה האלוקית הקדושה, וזה אנחנו מכירים אותו כמובן מהסיום הטרגי של חייו. שלושת הדברים האלה שכל כך בולטים בדמותו ובאישיותו של רבי עקיבא, בנויים אצלו כמגדל דוד בנוי לתלפיות. יש כאן קשר פנימי אצל רבי עקיבא, אותה האהבה האישית שבין האיש והאישה, האהבה הלאומית ואהבה אלוקית, מתאחדים לכלל כוח אהבה אחד מקודש וגדול. הוא לא מוותר על אף אחד מהשלבים האלה, ומצד שני הדברים האלה אינם סותרים אחד את השני. מוסיף הרב קוק ואומר לרבי עקיבא שטהורי לב יראו את רבי עקיבא בגודלו, את רבי עקיבא המשחק כשרואה ששואל יוצא מבית קודשי הקודשים, מפני שלנפשו הענקית העתיד הרחוק ניצב כהווה. אם כן, אנחנו רואים פה את הדמות של רבי עקיבא, שהוא בעל מבט היסטורי גבוה וכל כך עמוק, שהוא יכול בשעה שחבריו בוכים וכשהם רואים את החורבן, רבי עקיבא יכול להציץ ולראות כבר מעבר להווה הכל כך קשה. הוא אומר, האהבה בתענוגים למחזה העתיד הוודאי מילאה כל כך את לבבו הטהור, עד שלא הניחה לו מקום גם לאנחת לב על ההווה המרעיד, שהכיר אותו רק כאב קל על פני החמה ברב השחקים. אנחנו רואים כאן מימד אחר באישיותו של רבי עקיבא. הראייה שלו לעומק התהליכים ההיסטוריים, הוא רואה את החורבן, אבל כבר רואה את הנבואה הבאה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כלומר, המציאות של העתיד נחשפת לפניו אפילו בתוך ההווה הקשה, ולכן אנחנו רואים פה את האפשרות שלו לעמוד מול הרגע הקשה ולשחק. זה הצד הנוסף בדמותו של רבי עקיבא. אם כן, הצד הראשון זה המערכת הגדלות ההסתכלות שלו והאהבות שלו, הגדלות ההסתכלות שלו מצד אחד והאהבות שלו מן הצד השני. הוא אומר, מסיים הרב קוק, ורק ממקור אותה נפש שנשמתו יצאה באחד, יצאה החלטה שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אנחנו מכירים את הגמרא שמתארת כיצד רבי עקיבא יוצאת נשמתו באחד, ומשה רבינו עומד ומסתכל ואומר לקדוש ברוך הוא בזעקה, זו תורה וזה שכרה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אנחנו מבינים פה מדבריו של הקדוש ברוך הוא למשה, מהתשובה, שאנחנו נמצאים כאן במדרגה העמוקה ביותר שיכולה להיות, מדרגה שבה אל מול הרוע הכי קשה, אל מול האיסורים הקשים, אל מול חוסר הצדק הקיצוני ביותר, אומר רבי עקיבא ואומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זאת אומרת, ראיית האחדות שלו, ראיית האלוקי בכל מצב, מגיעה עד מצויה ומתגלה אפילו ברגע הקשה ביותר שאפשר להעלות אותו על הדעת. נפש, נשמה אנוקית, אלוקית כזאת, ענקית כזאת, היא זאת שיכולה לראות גם בתיאורים שמופיעים בשיר השירים, במקומות שיש בהם תיאורי גוף ואהבה בין איש ואישה בצורה הטבעית, שבהסתכלות הרגילה שלנו, הסתכלות של הקודש הרגיל, אנחנו היינו משייכים את זה לשירי חול, לשירי אהבה, לשירי אגבים, והיינו מוציאים את זה מתוך כתבי הקודש. רבי עקיבא, מתוך המבט של קודש הקודשים, של האחדות שנמצאת בכל מקום, שיכול לראות אותה גם במקומות שנראים כאילו רחוקים, רבי עקיבא הוא זה שיכול להעיד על שיר השירים, שבאמת הוא נובע ממקור הקודש, במקור של אחדות פנימית שבין הצד הטבעי של החיים לבין הצד האלוקי הקדוש לטהור שלהם. הפנים האלה בדמותו של רבי עקיבא שציינו מצטרפים לעוד מספר דברים של רב קוק מאיר בהקשר לסוגיה אחרת. הרב קוק בכתביו מנהל מאבק קשה מאוד כנגד הנצרות. אפשר לומר שעשרות רבות של קטעים מייחד הרב קוק למאבק בנצרות. ברוב הקטעים מכנה הרב קוק את הנצרות מינות. ואם אנחנו עוברים בספרים השונים, אנחנו מוצאים שהרב קוק מייחד למינות, לביקורת נוקבת עליה, קטעים רבים ביותר. הביקורת עליה וההתמודדות איתה היא בעלת פנים רבות, ואין כאן המקום להרחיב עכשיו, זה לא הנושא שלנו היום. אבל בכל אופן אני רוצה לציין נקודה מרכזית אחת שאותה מייחס הרב קוק לנצרות. הרב קוק טוען שהנצרות בניגוד ליהדות הפרידה את העולמות, הפרידה את השמיים ואת הארץ, הפרידה את הרוחני מהגשמי, וזה הוא היסוד של הנזירות, של ההתרחקות מהחיים, של פניית עורף למרכז של חיי המעשה והליכה אל המנזר המרוחק שונה ומתחמק מעוצמת החיים והפעולה שלהם. הרב קוק מרחיב על זה מאוד ומראה שיש קשר פנימי בין ההתנתקות מהחיים לבין ביטול המצוות. זאת אומרת, המצוות תפקידם הוא קידוש החיים. המצוות המעשיות תפקידם לבוא לתוך הרחוב, לתוך החיים, לתוך הבית, לתוך המשפחה, לתוך המטבח, לתוך חדרים השונים, ולקדש את החיים ולהעניק להם את היסוד של הקדושה. ובצורה יותר מדויקת לומר לגלות את היסוד של הקדושה שקיים. והנצרות הולכת כאן באמירה כפולה. היא בעצם מתייאשת מן העולם המעשי ו ממילא, או יחד עם זה, או זה לא משנה כאן מה הסיבה ומה התוצאה, בכל אופן, בד בבד עם זה הולך העניין של ביטול המצוות, מכיוון שאם אין מקום לקישור אל החיים ולקידושם, אז אין גם מקום למצוות, וממילא נוצרת דת שיותר קשורה לפולחן, למקום לכנסייה, למקום נפרד מהחיים. את הרעיון הזה שאמרתי עכשיו בקיצור נמרץ, הרב קוק מרחיב מאוד ומראה צדדים שונים ורבים שלו, מראה את ההשלכות שלו, מראה מאיפה זה בא, לאן זה לוקח, את הנזק העצום שזה מביא, את ההטעיה הגדולה שהדבר הזה הביא לנפשות הגויים שבעצם נאחזו כאן בדעת שמתחזה כיהדות, כידוע, ובעצם מביאה משהו שהוא חלקי, משהו שהוא חצוי. הדבר הזה מביא לקריאה בתוך נפש האדם, למחאה פנימית בתוך האדם. האדם לא מוכן יותר, אחרי שנים רבות, אחרי מאות רבות של שנים, הכוחות החיים שבאדם לא מוכנים יותר לניתוק הזה, לשבר הזה שבין הקדוש והחולי, בין הנשגב והטבעי, ולכן כל פרץ ההתפוררות של הדת בתקופה המודרנית, אומר רב קוק, נובעת בסופו של דבר מעמדה שכל כולה הוא פילוג הרשויות, מלחמה בין גוף והנשמה, השמיים והארץ, הרוח והגוף, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הרב קוק בסופו של דבר מייחס לנצרות ולטעות הבסיסית שקיימת בתוכה את ההתפוררות של הדת, ולכן באחד מהמקומות הוא גם מאיר לאנשים שעוזבים את היהדות שהם צריכים להיזהר מחיקוי זול וחיצוני של מה שקורה בעולם האירופאי הנוצרי, מכיוון ששם באה כאן מחאה של הטבעיות של האדם אל מול דת שלא מאפשרת את זה, שנלחמת בזה, שמתנגדת בתוך תוכה לתוך הטבעיות והחיים, בשעה שהיהדות כל כולה אינה אלא קבלה, איחוד והרמוניה, כפי שמה שאנחנו מתארים בשיעורים הקודמים. הרב קוק באמת האמין שאנחנו נמצאים בשלב גדול ביותר. אנחנו נמצאים בשלב שבו עם ישראל שב לארצו, השכינה שבה למקומה, כנסת ישראל שבה לארצה, והדברים האלה הם לא רק תיאורים היסטוריים, שינויי מקום, אלא קורית מהפכה בעולמות העליונים, קוראים כאן שינויים מטאפיזיים ענקיים, ואחד הדברים החשובים ביותר הוא בכך שכנסת ישראל, כשהיא שווה מן הגולה, היא שווה אל צורת החיים יהודית המקורית שלה, שהיא באמת איחוד של שמיים וארץ. וזה יכולה לעשות כנסת ישראל, עם ישראל יכול לעשות את הדבר הזה אך ורק בארץ ישראל, בגלל שכאן עם ישראל חוזר לחיים הטבעיים שלו, וזהו המקום שבו יש את התנאים הנכונים והראויים מבחינה מעשית ורוחנית ליצור את הקשר הנכון והעדין שבין החומר והרוח, בין הגוף והנשמה, בין החיים הרוחניים לחיים המעשיים. לא בכל מקום הדבר הזה מתאפשר, ובכלל הדבר הזה כידוע הוא קשה בצורה בלתי רגילה, ואנחנו יודעים מזה מהיום יום שלנו. אומר הרב קוק, אבל פה יש לדבר הזה את התקווה ואת הסיכוי, זוהי באמת הגאולה, זהו באמת התיקון, וזוהי הבשורה שלנו לעולם. כלומר, אל מול תפיסות דתיות שבתוך תוכם יש חוסר אמון גמור להביא לאחדות השמיים והארץ, שזוהי העמדה של הנצרות, באה היהדות ומבשרת את האחדות ואת ההרמוניה, והיא אומרת, זה יכול לעשות אך ורק בארץ ישראל ומתוך ארץ ישראל, וזאת הבשורה המיוחדת שלנו, ולמרות שהדבר הזה הוא קשה, הדבר הזה הוא אפשרי. בעקבות ההבנה הזאת של הרב קוק, כנראה הוא רואה לעצמו צורך ברגע של המפנה המטה היסטורי הזה, הרב קוק רואה לעצמו צורך לעמוד ולהתריע על ההבדל שבין היהדות לבין הנצרות, כנגד השימוש המוכלל במושג דת על דתות שונות, וכאילו היהדות, הנצרות, הדתות אחרות נמצאים תחת אותה קטגוריה. אומר רב קוק, המילה הזאת מטעה. הדת הנוצרית, במה שהיא משקפת, היא משקפת את הפירוד בין העולמות, שנגד זה באמת יוצאת הטבעיות האנושית בצדק, ואנחנו באים עם בשורה של אפשרות איחוד העולמות, ואנחנו לכן הדרך שאנחנו הולכים לבשר בגאולה, והיא כל כך חשובה, והיא חשובה כל כך לרוח האדם בכלל, זאת בשורה שעוד לא גמרנו לומר אותה. אומר הרב קוק, התחלנו לומר דבר גדול ולא סיימנו אותו. אנחנו באמצע האמירה, אמירה כאן במובן של להראות שבאמת אפשר להביא לתוך החיים, את החיים הציבוריים, החיים הכלליים, החיים של המדינה, להביא לידי ביטוי את האמונה ואת הערכים הכי גבוהים, הכי מקודשים והכי מוסריים שלנו. בתוך כל המערכה הזאת כנגד הפרדת העולמות עומד בראש החץ רבי עקיבא, דמותו של רבי עקיבא, כך הוא אומר הרב קוק בקטע מתוך אורות האמונה, סתנה של המינות בהתחלת צמיחתה רבי עקיבא. כלומר, המתנגד למינות, כלומר, הדמות ההפוכה להתפתחות של הנצרות, מי שעומד בפרץ, מי שאומר, עומד כנגד, זהו רבי עקיבא. הוא שדרש על כל קוץ וקוץ טילים של הלכות. אל מול העמדה שהזכרתי מקודם, של הנצרות, שמבטלת את המצוות, שלועגת על דברי חכמים, שבזה למערכת ההלכתית, המפורטת, החודרת לתוך החיים, המעצבת אותם, המקדשת אותם, אל מול הלעג הזה והביטול הזה של המערכת, איך התורה המעשית, בא רבי עקיבא ודורש על כל קוץ וקוץ טילים של הלכות. בזה הוא מבשר ומראה את מהותה של כנסת ישראל. המהות של כנסת ישראל היא המהות ההלכתית, שלוקחת את הרעיון הגדול ביותר, את הרעיון האלוקי הגדול, האחדות הכי עליונה, וקושרת את זה לחיים, ומראה כיצד באמת אפשר לעשות את זה, לא רק כהכרזה כללית. הוא שהכיר את הערך של האומה בכללה. אנחנו כאן שומעים את הרעיון שכבר אמר רב קוק בהקדמה לשיר השירים, ההתגייסות של רבי עקיבא בתקופת מרד בר כוכבא, וכוחה לאלוקים בכל צורותיה שמתגלה בהם. הקשר של רבי עקיבא לאומה ולגיבורים שלה בכל צורותיה שמתגלה בהם, אפילו בגבורה הגופנית שלה, ידע כי חלק השם עמו. זאת אומרת, הוא יודע להעריך את הגבורה הגופנית למרות שהיא לא באה, עם שם שמיים בפיה, ונשא כליו של בן כוזיבה, אולי תצמח ממנו ישועה לישראל. אם כן, רבי עקיבא יודע להעריך את בר כוכבא, שאנחנו יודעים שאומר אמירות חריפות וקשות כנגד התערבות, ביחס להתערבות הקדוש ברוך הוא במרד, ואין ספק שדבריו הם נוגדים וצורמים באוזניהם של חכמים, של חכמים ושלנו. והנה רבי עקיבא יודע כי חלק השם עמו אפילו בגבורה גופנית, כלומר יודע לשים לב לצד המקודש שיש באומה, בצד, באותם חלקים שהם לא מראים את שם שמיים בפיהם, ואומר אולי תצמח ממנו ישוע לישראל. רבי עקיבא יודע להכיר את הקדושה שיש במקום הזה. מסר נפשו על נטילת ידיים. כאן מזכיר לנו הרב קוק את הסיפור על רבי עקיבא בבית המאסר, שמקבל מעט מאוד מים, ובכל אופן משתמש בחלק מהם לנטילת ידיים, וכשמשרתו אומר לו, הרי אתה מסכן את עצמך, הוא אומר לו, מוטב שאסכן את עצמי ולא אבוא על דעת חבריי. כלומר, שתיקנו את נטילת ידיים. מסירות הנפש של רבי עקיבא היא לא רק בשמע ישראל השם, נקנו השם אחד, ברגע הקשה והנורא שבסוף. רבי עקיבא מוסר את נפשו על ההלכה, על ההלכה של, שבית המדרש יוצר, שרבי עקיבא הוא אבי תורה שבעל פה, שנוצרת בתוך בית המדרש. ורבי עקיבא יודע שזאת הדרך היחידה להביא ולגלות את הקדושה בעולם. ולכן מוסר נפשו על נטילת ידיים, על הדבר הקטן הזה, לכאורה. אבל זה הדבר שאיתו, איתו ורק איתו אפשר לבנות את הדבר הנכון, את דרכו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ויצאה נשמתו באחד. שוב אנחנו רואים את המשפט הזה כאן, המזכיר לנו את המשפט מהקדמה לשיר השירים. הנה המסירות נפש הטוטלית, האהבה הטוטלית של רבי עקיבא. זה האיש שעומד אל מול העמדה הנוצרית. כלומר, האחד של רבי עקיבא, התפיסת האחדות שלו, שרואה את הכל באחדות אחת, היא אל מול התפיסה המפלגת עולמות, המפרידה את הרוחני מן הארצי. הוא איש הישראלי, אומר רב קוק, בעומק יסודו, למרות בעומק יסודו הפנימי, למרות מה שהוא בן גרים בחיצוניותו. הוא הכוח המגן נגד נקיבת השם. וכאן לאט לאט מכניס אותנו רב קוק לאמירות רמוזות, לדרשה מעניינת, והוא אומר, זה הכוח המגן נגד נקיבת השם של בן האישה הישראלית. הוא רומז כמובן לאותו האיש, אחת הייתה ופרסמה הכתוב. וכאן ממשיך הרב קוק בדרשה הזאת ומראה את המאבק של רבי עקיבא אל מול אותו האיש, מאבק רוחני, מאבק של שתי אידאות שנלחמות אחת בשנייה. ובסופו של דבר ההרגשה שעולה מתוך כל הדברים האלה היא שהרב קוק, שהוא מתאר את הדמות הנשגבה הזאת של רבי עקיבא, רוצה לאחוז בשולי גלימתו בתחומים השונים האלה, בראייה ההיסטורית העמוקה, ביחס שלו אל החלקים השונים של האומה, ביחס שלו במאבק שלו למען שמירת התורה והמצוות והפרטים שלהם, בתפיסת האחדות הכל כך עמוקה וכוללת, וברגע ההיסטורי הכל כך חשוב שאנחנו נמצאים בו.
מה מברכים על מצות? מצות לכאורה עונות על גדרי פת הבאה בכסנין. מצות זהו דבר נכסס, לפי זה לכאורה היה צריך לברך על מצות בורי מיני מזונות. אבל אם ההגדרה היא לא נכסס, אלא אם ההגדרה היא דרך העולם, אז לכאורה מצות צריכות להיות המוציא לכם מן הארץ, כי רגילים לאכול אותם בתור תחליף ללחם. לכאורה היה מקום לומר שמברכים המוציא לחם מן הארץ על מצות רק בפסח, כי רק אז המצות נאכלות כמו לחם. וכך באמת נוהגים הרבה מן הספרדים, כך בשו"ת ישכיל עבדי הרב עדיה בחלק א' סימן ת', כך בשו"ת יחווה דעת חלק ג' סימן י' ב'. לדעתם בפסח יש לברך המוציא לחם מן הארץ, אבל בשאר השנה יש לברך על מצות בורי מיני מזונות. אבל האשכנזים נוהגים לברך על מצות המוציא לחם מן הארץ כל השנה, כך מבואר בקצות השולחן רב חיים נאה בסימן ממחת, כך בשו"ת ציציליעזר חלק י"א סימן י"ט, וכך המנהג אצל האשכנזים. ולמה לברך המוציא לחם מן הארץ כל השנה? דבר ראשון, כאשר אופים את המצות בתור לחם לפסח, אז יש אחרונים שטוענים שעכשיו הם קיבלו שם של לחם, ואז גם בהמשך השנה יברכו על אותן מצות המוציא לחם מן הארץ. אבל הדבר הזה לא פשוט. קודם כל לא פשוט לומר שהקובע זה המחשבה בשעת האפייה, אלא אולי השימוש המקובל של העולם במאפה הזה. דבר שני, היום מופיעים את המצות גם במשך השנה, לא רק לפסח, ואם כך זה יעזור רק במצות שהן שאריות שנשארו מפסח. אבל יש הסבר נוסף, אפשרות אחרת. מצות, קרקרים, נאפו מראש במגמה ובמטרה שהם יהיו כסיסים. עשו אותם בצורה כזאת כדי שזה ייחשב כחטיף, כדי שזה יהיה משהו יותר טעים. מעידך המצה נאפתה בצורה הזאת מחוסר ברירה. אין ברירה, רוצים שהיא לא תחמיץ, ולכן עשו אותה בצורה כזאת וזה יצא דק. להפך, אנשים אולי היו מעדיפים שהיא תהיה דווקא אהבה. מחוסר ברירה זה יצא דק, אולי זה לא נחשב בגדר כוסס. ודבר נוסף שמהווה סיבה רצינית ומרכזית לברך המוציא לחם מן הארץ על מצות גם במשך השנה, הדבר הזה יכול להיות שיכול להשפיע גם על ספרדים במציאות שלנו. בעבר כנראה שהיו אוכלים את המצה במשך השנה בתור חטיף, אבל היום יש חטיפים מהרבה מאוד סוגים. העולם שלנו
עשיר ומלא בממתקים וחטיפים מסוגים ולסוגים שונים. האדם לא צריך מצה בתור חטיף, יש לו מספיק ממתקים אחרים, והעולם לא רגיל לאכול את המצה בתור חטיף. כלומר, בגלל שיש כל כך הרבה חטיפים, אנשים רגילים להתייחס למצה כלחם גם במשך השנה. אז נכון שבפסח זה הלחם, בפסח אין לחם אחר, זה ודאי הלחם בצורה הכי 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 ברורה. אבל מסתבר שגם במשך השנה מצה נתפסת כלחם. גם במשך השנה עיקר המצה היא כלחם ולא כממתק. כשאדם צריך ממתק הוא לא מחפש מצות. ולאור הדבר הזה מסתבר במציאות שלנו היום לברך על מצה המוציא לחם מן הארץ במשך השנה, ודאי לאשכנזים ואולי גם לספרדים.
האזנתם לשיעור של הרב הלל רחמני בתורת הרב קוק בספר עניה, והלכה היומית על ידי הרב יוסף צבי רימון. והאזנתם לשיעור נוסף בשידורי קשת, כל שידורי תורה. מאחלים לכם יום טוב ולימוד פורה מישיבת הר עציון בגוש עציון. כל טוב ולהשתמע.